מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
ערב טוב, אתם בתוכנית מי בסול, לי קוראים שוקי אברהם
ולי קוראים רותי מרקוס, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שלנו.
תקשיבי רותי, השעה השנייה עברה כל כך מהר שאני אפילו לא יודע איך היא הגיעה לשעה השנייה, כשהתחלנו רק את השעה הראשונה לפני
היית
שעה.
היית עסוק מאוד במהלך השעה הראשונה.
אני הזעתי, המסגן פה לא מספיק, אבל אני הזעתי כי יש לנו סיבה טובה למה אנחנו
צריכים להגיע. נכון, לגמרי.
ואנחנו הולכים להגיד שלום. דוב, מה העניינים?
ערב טוב.
ערב מצוין, מה נשמע?
מצוין.
איזה יופי, אנחנו דיברנו איתך בטלפון, ואתה כל הזמן התלהבנו מהמפוחיות שאתה מביא, ואם היית מסובב את זה טיפה שיראו המצלמה, אוקיי, אז יכולים לראות, תראו כמה מפוחיות יש לבן אדם שמשעמם לו.
בדיוק.
משהו כזה, כי אחרת אני לא מבין את כל האוסף הזה של המפוחיות. אז אנחנו דיברנו איתך ברעיון הראשון בסינגל שהוצאת, והפעם אנחנו רוצים קצת להכיר אולי יותר טוב. מה את אומרת, רותי?
אני אומרת שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו פשוט הבנו שנגענו בקצה הקרחון כשדיברנו איתך בטלפון.
אבל אני
אומר, יש לך כל כך הרבה עשייה וכל כך הרבה דברים מאחוריך ולפניך כמובן, ששווה היה להזמין אותך עוד פעם.
אז רגע לפני שנתעסק עם דוב, עם העשייה ועם המוזיקה, הוא בא עם עוד...
עם עוד אורחים?
עוד אורחים שנציג את עצמם, אז מימין אליי, משמאל לרותי. איך קוראים? גיל?
גיל קציר.
גיל קציר, ואתה מנגן בהרכב של...
של מנגן דור. עם דור כבר תקופה ארוכה, כן.
מה אתה עושה בחיים?
אני משדר ברדיו.
איזה יופי, כן. תנחשו. תנחשו.
בין היתר.
כל התחנות שיש בעולם, הוא משדר ברדיו לידינו.
כן. אבל אוקיי. לא רק, אני גם מקרן בפרסומות, סרטי תדמית, אני קריין כבר במאות שנים.
אנחנו שומעים לפי הקול שלך, שיש לך את זה.
משהו רדיופוני.
לא נעשה פרסומת למה שאני... תשאלו אותי למה אני מפרסם.
בוא תפרסם מה שאתה מפרסם.
לא רוצה לתת להם
בוא תגיד לי מה אתה מפרסם.
לא, אני מפרסם כל מיני...
הערב ברדיו סול.
שומעים פרסומות פה ושם בטלוויזיה או ברדיו. את קולי שם.
איזה פרסומת שאנחנו נזהה, שנוכל להתחבר אליה?
מה הבעיה? קחו סנו, למשל.
אוקיי, רותי, בדקת שיש לנו סנו פה?
בבית יש לי.
בבית,
הבנתי. ואני אגיד לך למה?
כן.
בגלל הפרסומת, בזכות הפרסומת של סנו.
אתה רואה?
אני אומרת לך.
מה הבעיה? קחו סנו.
זה השפיע עליי כל כך הקול הזה, שאני קניתי סנו.
והנה הקול הזה יושב פה מאחריי.
כן.
וגם יש לך תוכנית, אני הבנתי ברדיו. או ש... איך קוראים לתוכנית?
מרגיש לתוכנית של The Voice of Peace, כל השלום.
כן.
פעמיים בשבוע אני מגיש את ימי ראשון ואת ימי שלישי, בין שש לשבע. טוב, לא נעשה עוד פרסומת אני עושה עכשיו למשהו.
אז עכשיו זה יהיה ראשון, שלישי וחמישי?
לא, אנחנו שאלנו אותך, זה בסדר.
לא, הוא לא הבין.
לא, חמישי, לא, חמישי זה בונוס פה היום.
ברור.
ברור.
אבל אם אתה מגיש תוכנית בראשון ובשלישי, ואתה כבר פה, אז מה אכפת לך להיכנס גם לפה?
נו, אז בשביל זה נכנסתי, בדיוק.
יפה, על הדרך, ונגיד שלום ל...
היי,
יאיר פיין.
מה אני עושה? אני מנגן עם דוב בלוז בשנה וחצי, שנתיים האחרונות.
אוקיי. אתה לא קריין,
מגיש טלוויזיה. לא, יש לי עבודה, דיי ג'וב, שגרתי, מהנדס תוכנה.
למה אמרת? רציתי להגיד הייטק.
הייטק.
ברור לי, זה היה ברור לי. שמתי לב ש...
זה נראה אינטליגנטי.
לא,
לא.
לא. הכובע זה בשביל הפוזה, מה שנקרא, אבל...
זה אמיתי, אמיתי לגמרי.
כן, אתה הולך ככה עם הכובע רוב הזמן? או שבגלל שיש קרח.
שאפשר.
או שזה להסתיר משהו, ולמה דוב אתה הולך עם כובע גם?
כי ככה שערות לא נכנסות למפוחית כשאני מנגן.
אז אני בשביל זה שם את האוזניות, כדי שהבלורית לא תתנפף אחורה בכל זה. טוב, את רוצה להתחיל או שאני אמשיך?
יאללה, תמשיך אותה.
אני אמשיך. אז כמו שאמרתי, ברוך הבא דוב לרדיו סול. אתם האירוח הראשון שלנו עם כלים מאז שעברנו לכפר סבא.
נכון.
עזרנו להוריד את הניילונים.
בתצורה הזאת, עזרתם להוריד גם ממני איזה 2 קילו מהמאמץ, אבל אני סולח. בוא ספר לי קצת, מי זה דוב?
אוקיי, אני מנגן מפוחית ושר בלוז כבר הרבה מאוד שנים. בעבר היו לי במסגרת הרכבים שונים שהייתי בהם, CG and the Hammer, Blues Rebels, ועכשיו החלטתי שהגיע הזמן שידעו מי עומד מאחורי כל השמות האלה, אז אני התחלתי להופיע ולהקליט תחת השם שלי, וניגנתי בעבר גם בארצות הברית וגם בארץ עם אומנים אמריקאים, אומני בלוז בכירים שהגיעו לפה גם, אז זה הסיפור בערך.
זה הסיפור, זאת אומרת, איך בכלל נכנסת לכל הנושא של של המוזיקה, של השירה?
תראה, מוזיקה, אני לא יודע איך זה היום, אני נורא זקן, אבל כשאני הייתי נער, כולם רצו ל...
רגע, שנסבך אותך ונשאל בן כמה?
שנשאל אותך מתי היית נער?
בשנות ה-80 המוקדמות.
טוב.
אוקיי, הרמנו גבה.
בקיצור, אז כולם רצו להיות ברוקנרול.
כל אחד רוצה להיות זמר, כתבו איזה שיר.
אז אני התחלתי לנגן קצת גיטרה, ואז הבנתי שכל החברים שלי מסביב כבר מנגנים גיטרה יותר טוב ממני, אז עברתי לנגן בס.
בגיל העשרה? זאת אומרת, לא כילד צעיר.
כן, תחילת התיכון כזה. ואחרי זה הייתי בצבא.
אז רגע, שנייה, אני עוצרת אותך לרגע, אז אתה בעצם אוטודידקט? לא, או שלמדת מסודרת.
אני למדתי קצת מוזיקה בזמנו, כשלמדתי, כשניגנתי גיטרה בס, אז למדתי אצל מוזיקאי ג'אז רציני, שלימד אותי קצת מוזיקה וכולי. מפוחית לימדתי את עצמי אחר כך.
באמת?
כן, כי לא הכרתי נגני מפוחית בכלל, לא ידעתי מי עושה את זה בכלל, אז הייתי מקשיב לתקליטים ומנסה לראות מה עושים שם.
אז מה משך אותך במפוחית? למה מפוחית? זה די נדיר שאנשים, אני חושבת, נמשכים דווקא למפוחית.
אין הרבה באמת.
אצלי מפוחית מתחבר ליד המדורה ותפוחי אדמה על האש, ואנחנו מסודרים.
ומישהו שעושה ימינה ושמאלה.
אחד הדברים היפים בכלי הזה באמת, וזה גם אחד הסיבות שהתחלתי לנגן בו, זה בגלל שהוא קטן ונייד. זאת אומרת, אתה לא צריך לסחוב שום דבר, אתה שם אותו בכיס ואתה הולך לכל מקום.
הופעה שלמה, אתה עושה.
אז אני עכשיו סוחב הרבה, אפילו יותר מדי, אבל כשהתחלתי הייתי שם אחד בכיס, מנגן תוך כדי הליכה, מנגן בישיבה, מנגן באוטובוס, בכל מקום. זה אחד, ולכן באמת במדורות וכאלה זה מאוד פופולרי, כי זה קל. זה נייד וזה זול.
תרשה לי רגע, אם כבר אתה נגעת במפוחיות, יש שם כל כך הרבה סוגים, כל אחד זה משהו שונה או פשוט...
לא מאוד שונים. כדי שזה יהיה כל כך קטן ונייד, אז במקום שיש בו את כל הצלילים, כמו בפסנתר או גיטרה, יש לו רק חלק, כל אחד מסודר לפי סולם מסוים. אז אם אתה רוצה להיות מסוגל לנגן כל דבר, אז אתה מסתובב עם אוסף, יש לי את כל הסולמות.
אז קורה שאתה מחליף מפוחית באמצע ביצוע של שיר אחד?
זה קורה, כן. בדרך כלל בין שירים, אבל יש שירים שאני משתמש ביותר מאחד מהם.
רגע, אז אני מוכרחה לשאול אותך עוד שאלה. מה עם אלה, כמו למשל דני ליטני בזמנו, היום אני חושבת שהוא כבר לא עושה את זה, אבל עם אלה שלובשים את המפוחית הגדולה הזאת, מה, זאת מפוחית שמה, שהיא כוללת
יותר מנעד
יותר גדול?
מה שדני ליטני או בוב דילן או אהוד בנאי או אנשים כאלה, ברוס ספרינגסטין מנגנים, זה בעצם מפוחית בדיוק כזאת, זה נראה גדול כי זה על איזשהו מתלה על הצוואר, כי הם תוך כדי, הם לא יכולים להחזיק בידיים כי הם מנגנים גיטרה. אז דני ליטני לוקח מפוחית כזאת והוא שם במין סטנד כזה כדי שזה לא יזוז לו כשהוא מנגן גיטרה.
זה נראה גדול כזה, חשבתי תמיד שזאת מפוחית גדולה?
לא, הוא מנגן מפוחית כזו, אבל הוא באותו זמן גם מנגן גיטרה.
אוקיי, הבנתי.
אני רוצה, אתה יודע, ככה, אנחנו כבר 12 דקות בלי ששמנו לב.
בלי לנגן, כן.
כן, אז בוא נשמע קודם כל את הסינגל האחרון שיצא, I'm Going.
אוקיי.
I'm Gone. ואחרי זה נוכל, תספר לנו וגם תנגנו, כי באתם לפה בשביל שנשמע אתכם. אז אנחנו נשמע את השיר ואת תספר לנו על מה אנחנו מדברים.
תודה.
מה שמענו?
I'm Gone, זה שיר ראשון ששחררתי מתוך האלבום שמתקרב ויצא בקרוב.
זה היה סגנון מוזיקלי, זה קאנטרי?
זה היה, לא, זה היה מין rhythm and blues כזה, זה סטייל ניו אורלינס אפשר להגיד, אם לאפיין את זה גיאוגרפית, זה באמת המקצב של ניו אורלינס כזה.
מאיפה אתה לוקח את ההשראה של השירים? כותב?
כן, באלבום שאני מוציא כל השירים אני כתבתי והלחנתי, ההשראה זה לא יודע, זאת אומרת, אני בא איזה רעיון, אני מנסה לפתח אותו. אני, מכל הדברים שהקשבתי להם בחיים, הרבה מאוד בלוז, גם רוק, גם כל מיני.
אז אני חייב לשאול, יש קהל לסגנון המוזיקה הזה פה בארץ?
יש, לא ענק, זו מדינה קטנה קודם כל, אז במדינה עם אוכלוסייה קטנה, אז אם אתה לא במיינסטרים, אם אתה עושה משהו קצת צדדי, אז הקהל הוא בהכרח קטן, אבל יש קהל, ואני חושב שהוא גודל כל הזמן.
בהשוואה לארצות הברית, למשל, אתה מכוון לארץ יותר, או אתה מכוון לחוץ?
אני משתדל לרקוד על שתי החתונות, מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא שבארצות הברית זה מיינסטרים, אבל שם זה כל כך גדול, שגם בשוליים יש הרבה מקום. כן.
תמיד נמצא את הקהל שם שיכול... אז...
אנחנו...
כן?
כן.
לא, חופשי, אני...
כן. עצרנו קודם לפני הצבא, רציתי לשאול, והתחלת להגיד משהו על הצבא, שבצבא... מה?
אני חייב להזהיר אותך, אתה הגעת פה לתוכנית שעשו עליך תחקיר.
וואו.
ויש פה את רותי, שהיא עשתה פה תחקיר.
אין סודות יותר.
אין, גמרנו. גם דברים שלא ידעת שקיימים, אנחנו נמצא לך אותם, אל תדאג.
אז כן, אני פשוט... כשהייתי בצבא, לא יכולתי לסחוב לכל מקום גיטרה או בס או מגביר, כל הדברים האלה היו גדולים מדי. ואז חיפשתי דרך להמשיך לנגן, ולכן ככה הגעתי למפוחית, כי הוא היה קטן ויכולתי לקחת אותו לכל מקום.
אז מתי התחלת, ממתי אתה התחלת להגדיר את עצמך כמוזיקאי, כמישהו שעוסק במוזיקה, שזה העיסוק שלו?
וואו.
אתה לא חייב לענות.
זה משהו זה הדבר היחיד שתמיד באמת רציתי לעשות. כל החיים עשיתי כל מיני דברים אחרים בגלל שצריך פה ושם, אבל מוזיקה זה באמת הדבר היחיד שתמיד רציתי לעשות.
זאת אומרת, זה התחיל מהצבא?
עוד לפני, אני חושב, בתיכון ניגנתי בלהקות וכו'.
איזה להקות אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים?
של בני גילי, של בני תיכון. אני, זה מצחיק להיזכר עכשיו, אבל כשהתחלתי מאוד אהבתי מטל, הייתי בסיסט בלהקת מטל, הלהקה הראשונה שלי בתיכון. ובמקביל התחלתי לאהוב בלוז והכל, אבל באמת התחלתי להתעמק בבלוז יותר, קצת יותר מאוחר כשהייתי בצבא.
אז אני מבינה שהלהקה הרצינית הראשונה הייתה CG The Hammer and The Hammer, ואחר כך בעצם The Blues Rebels, נכון?
כן, לפני כן היה לי כמה הרכבים, היה לי הרכב שהוציא אלבום אחד, להקה שנקרא The Daily Blues, שגם בזמנו ליווינו כמה אומנים אמריקאים שהגיעו לארץ וכולי, ואחר כך היה לי CG The Hammer, היה הרבה מאוד שנים, וזהו, ואחר כך באמת הבלוז רבלס.
ובבלוז רבלס מנגן איתך אנדי וואטס?
כן.
תספר לנו עליו טיפה, כי הבנתי שהוא דמות, אני לא מודה בעוונותיי שלא שמעתי עליו, אבל אני מבינה שהוא דמות מוכרת בעולם של המוזיקה שאתה עושה.
האמת היא שהוא גיטריסט ש... מסתובב בשטח בארץ הרבה שנים, לפני שאני פגשתי אותו, הבנתי שהוא גר באילת הרבה שנים, אני לא יודע, ועכשיו הוא מתעסק גם כן, הוא הוציא איזשהו אלבום של חומרים מקוריים שלו, והוא מנגן עם כל מיני זמרים בארץ, רוי יאנג וכאלה, וזהו.
אז עם איזה עוד שמות גדולים יותר ניגנת? אני קראתי על כמה מוזיקאים בינלאומיים.
כן.
נכון,
קודם כל אנחנו...
ספר לנו עליהם קצת.
ניגענו כמה פעמים עם ג'ו לואיס ווקר, שבשביל איזה חוויה הגדולה, כי הוא באמת אומן שאני... אני אספר אנקדוטה קטנה... כשאני התחתנתי עם אשתי, הדבר, באותו ערב, אחרי זה אני יצאתי לראות הופעה של ג'ו לואיס ווקר. באותו ערב של החתונה, ככה...
מה?
כי באמת הייתי בעיר שהוא הופיע, ואמרתי, אני לא מפספס הזדמנות לראות אותו. אז זה ש...
קיבלת אישור לחזור הביתה באותו?
כן, היא תמכה מאוד, אבל זה היה... אבל אומן שבאמת אהבתי הרבה מאוד שנים, ואז... הגיע לארץ והיה לי הזדמנות להופיע איתו כמה פעמים, ואחר כך הזמנו אותו שוב לארץ כדי שיפיק לנו את האלבום של הבלוז רבלס.
אשתך אמרה לו שאתה עולה לחתונה, אתה ברחת?
אני חושב שהיא סלחה לו על זה.
היא סלחה לו.
אתה מדבר על... על איזה אלבום של הבלוז?
על האלבום השני שלנו, וודלנד, כן, שאפילו...
שיצא מתי, אגב?
זה יצא ב-2016, ואפילו יצא לי לשיר דואט שם עם ג'ו לואיס ווקר, שזה באמת חוויה גדולה שיצא לך גם, שאומן שאתה כל כך מעריך גם שער שיר
שהכנת. איך הכרתם בכלל?
בעולם של היום כבר קצת יותר קל לעשות קשרים, אבל אני יצא בדרך אינטרנט, דרך דברים, אבל אני ניגנתי עם כל מיני אומני בלוז.
קראתי שליוויתם אותו פעם בארץ, שהוא ניגן בארץ.
כן, אז אנחנו ליווינו ג'ו לואיס ווקר כמה פעמים, ואחר כך בדרך זה הזמנו אותו, ביקשנו ממנו אם הוא מוכן לבוא להפיק את האלבום שלנו.
הוא היה המפיק של האלבום.
של וודולנד, כן, ו... ועוד כמה אומנים, גם לקי פיטרסון, קלידן וזמר סול בלוז אדיר, וגם היינו להקת החימום של ג'וני ווינטר כשהוא הגיע לארץ, שזה גם היה חוויה מיוחדת בשבילי.
רותי, לפני שאת תמשיך לשאול שאלות, כי יש לך שם איזה 15 דף, אז רגע, לפני השאלות, הם באו לפה כדי לעבוד.
בטח.
כדי שנשמע אותם.
ברור.
כדי שנגן, שנגנו, הם יושבים פה.
ברור.
אני רציתי לשאול את...
יאיר.
יאיר. מה זה הכלי הזה?
זו גיטרה רזונטור.
גיטרה?
רזונטור.
רזונטור?
כן, זו גיטרה...
מה זה?
אקוסטית.
אוקיי.
פשוט עשויה מפח.
ומה ההבדל? זאת אומרת...
ההבדל הוא מי שהמציא את זה, שני אחים, האחים דופיירה, המציאו את זה לפני בערך 100 שנה, והם המציאו את זה כדי שנגני גיטרה יוכלו להישמע טוב ברחוב.
ברחוב?
מה ההבדל זה לגיטרה של גיל, לגיטרה שלך, זאת אומרת, מבחינת הצליל?
הצי שלה יותר בתחתיב הוא פשוט הרבה יותר חזק. אני יכול לעמוד ברחוב ונגן עם זה חזק, ישמעו את זה יותר חזק מאשר זמר, מאשר דוב.
לפני שהמציאו את ההגברה.
אבל אין איזה הכשרה מסוימת שאתה צריך ללמוד.
פשוט בפנים יש
תעודה כזאת.
כמו הכל ממתכת.
מגניב, היא יפה גם, היא מושכת את העין.
אנשים מכירים אותה בדרך כלל.
אתה רגיל, אתה בחרת את הגיטרה הקלאסית הרגילה. קח את הגיטרה הזאת שנראה טוב. מה אנחנו הולכים לשמוע?
אנחנו נגן, קודם שמענו שיר חדש, עכשיו נגן שיר ישן מאוד, שיר בלוז עתיק ממיסיסיפי, אולי אחד השירים הכי עתיקים שאני מכיר, שנקרא Rolling and Tumbling. Thank you.
זה לא היה לנו, נכון? זה לא היה לנו, רגע.
היה לנו, וזה נהדר.
מה זה היה?
זה
שיר שנקרא Rolling and Tumbling, שיר בלוז
מאוד ידוע, מאוד ידוע. אני מכירה את המוטיב הזה של המפוחית, מוכר מאוד.
המון המון אנשים ניגנו את השיר הזה, אף אחד לא יודע מי כתב אותו. מהתקופה לפני
זה מה שנקרא לחן עממי.
עממי כתב.
כן, הרבה אנשים... זה בא ממקום שאנשים שהלחינו אותם לא ידעו קרוא וכתוב אפילו את השם שלהם, אז כל אחד העתיק
מהאחרים. פשוט תוך כדי תנועה הם הלחינו את זה.
כל אחד העתיק ממישהו אחר וטען שהוא המציא את זה.
שטען שהוא המציא את זה.
אתה יודע, אותי מעניין בסגנון מוזיקה הזה, בוא קצת ספר לי על העבודה, זה אלבום מספר?
וואו, תשיעי.
תשיעי, תשעה אלבומים.
כן.
ואנחנו די הכרנו ודי שמענו אותך כל פעם עם סינגל חדש, אבל מאלבום הראשון עד האלבום התשיעי, צורת עבודה, סגנון כתיבה, השתנה, לא השתנה, נשארת באותו קו, חידשת בצורה אחרת?
כל אחד הוא שונה, גם צורת העבודה על כל אחד מהם הוא שונה, גם עבדתי עם אנשים שונים הרבה פעמים, הם לא כל התשעה עם אותם אנשים שונים, עם סי-ג'י נהם הרצינו ארבע אלבומים של אותו הרכב, אבל גם השתנו חלק מהנגנים, כל פעם עשינו את זה קצת אחרת, אפילו היה פעם אחת שנסענו לממפיס והקלטנו בסן סטודיוס אצל איפה שאלוויס הקליט, סתם בשביל התחושה ובשביל
ובשביל לבזבז יותר כסף.
בשביל לבזבז יותר כסף, לא, אנחנו באמת נסענו שם גם להופעות, ואחר כך
לא משנה,
ראינו את המקום וגילינו שהוא עוד קיים, אמרנו אוקיי, אנחנו חייבים להקליט גם פה. אבל כל פעם זה עובד קצת אחרת. בעבר, רוב האלבומים הקודמים, אני גם כתבתי יותר עם שותפים שכתבתי ביחד את השירים. הפעם באמת ישבתי בעיקר עם עצמי וכתבתי והלחנתי יותר ובאתי עם דברים יותר מוגמרים ומוכנים לנגנים.
אתה יכול לתאר את הקשיים שיש בתהליך יצירה של ז'אנר שהוא לא המיינסטרים של המוזיקה?
תראה, קשיים באופן כללי
יש לכל המוזיקה שלה.
היום המוזיקה זה קשה ליצור, הרבה יותר קשה ליצור מוזיקה היום מבחינה מסוימת בכלל, כי אין כסף בזה. זאת אומרת, אם פעם היו חברות תקליטים, ואם היית מספיק טוב וחברת תקליטים הייתה מחתימה אותך,
הייתה משקיעה בך
תקציב בשביל זה. היום מה שטוב זה שכל אחד יכול לעשות זה, אתה לא צריך חברת תקליטים. מה שרע זה
שאתה
צריך להוציא הרבה כסף, אבל אף אחד לא יקנה ממך את זה בסוף. היום כולם מורידים,
הכל יורד
סטרימינג, אז אין לך איך למכור את זה. אז הקשיים הם קודם כל כספיים.
והופעות, הופעות קשה בטח גם.
כן, גם יש תחושה שפעם
אין יותר מדי מקומות.
יש פחות ופחות באמת, אבל זה אולי דבר שבא והולך במחזורים, אני מקווה, כי בשביל זה אנחנו חיים, בשביל להופיע.
כשאתם מופיעים, כרגע כשאתה מופיע, באיזה הרכב אתה מופיע?
קודם כל אני הרבה מאוד עם ההרכב הזה, עם שני
החברים. עם שני נגנים, כן.
זה התחיל כאיזשהו פרויקט צדדי שאמרנו נעשה את זה קצת פה וקצת שם, והפתיע אותנו כמה ביקוש היה לזה, כי יש כנראה הרבה מקומות שרוצים בדיוק את הפורמט הזה של להקה קטנה, במקומות קטנים, שיכולה, כמו ששמעתם, אפילו שזה רק שלושה נגנים ובלי טופים ובלי שום, לעשות הרבה רעש.
זה לא רק שלושה, וזה אתה ואתה שח.
הוא עשה הרבה רעש.
כן, כן.
הוא עשה הרבה רעש.
אבל רעש טוב.
ברור, הכל חיובי.
כן.
אז יש לי הרבה מאוד הופעות בפורמט הזה עם שני החברים הטובים האלה.
ומה אתם, איזה חומרים אתם מנגנים בהופעות? את החומרים של הלהקות הקודמות, את החומרים של האלבום החדש.
התחלנו, את הטריו הזה התחלנו בעיקר כדי לנגן בלוז קלאסי, מה שנקרא, בלוז שורשי ישן.
אז אתם עושים גם קאברים.
גם כן, כמו השיר שעשינו עכשיו. ולאט לאט התחלתי להזריק פנימה את הדברים החדשים שאני כותב, אז עכשיו אנחנו בהופעות עושים גם אותם.
מה שקוראים להרגיש את השטח.
כן, כי גם קהל, אנשים אוהבים לשמוע בהופעה את מה שהם מכירים. אז אם אתה מביא להם דבר חדש שהם עוד לא שמעו, אתה צריך לעשות זה בריתינות.
לא, אני באופן אישי מאוד מתחבר. טיפין, טיפין. מאוד מאוד מתחבר לסגנון מוזיקה הזה, ניו אורלינס ו... מוזיקה שמזכירה תקופות שאולי היינו רוצים להיות בה, ואנחנו היום כבר עובר יותר מדי מבחינת מוזיקה, מבחינת זמרים, ופתאום בא בחור, זה טוען זקן, אבל בסדר, הבחור
תקשיב, הוא היה בשנות ה-10, בשנות ה-80.
צעיר, זה נחשב צעיר.
אני צוחקת.
והוא צעיר בנשמה, כי כשלעשות בלוז אתה צריך גם להרגיש את זה, מה שנקרא. ומחיה סוג של מוזיקה שהיא לא תופסת במיוחד כאן, אבל ממשיכים.
כן.
אני חושבת שזו מוזיקה שמתקשרת לנו, אנחנו כישראלים אולי עם סרטים על החיים בקאנטרי של ארצות הברית, לא בניו יורק, לא ניו יורק, ניו יורק של
מזל שיש לנו את דוב, כי אני שומע אותו כאן ולא נוסע לשם.
נכון.
אני רציתי לשאול דווקא את גיל, איך אתה התחברת לדוב? כן.
שומעים אותי?
כן.
כן. קודם כל, אני הרבה שנים בצד העשייה הרדיופונית, אני ניגנתי גם תמיד, זאת אומרת, מגיל צעיר, מגיל 14, אני מנגן גיטרה.
עכשיו, אתה יודע מה אתה עשית? אני מסתכל עליך, בראש יש לי יצאנו.
טוב, בוא.
אוקיי. אני מנסה לשחזר את הסאנו מנקה הכל הזה.
בקיצור, אני במקביל מנגן הרבה שנים גיטרה, ו... כשהייתי יותר צעיר, ניגנתי יותר רוק אנד רול, וכשהתבגרתי יותר, כשכבר... ככה, הבנתי מאיפה הגיע רוק אנד רול, השורשים שלו בבלוז בעצם.
נכון.
הבלוז הוא אבא או סבא של רוק אנד רול, של ג'אז, של הרבה סגנונות.
זה מה שהיה בארצות הברית עוד בתקופת העבדות.
כן, כן. זה...
מוזיקה די עתיקה מאוד. למעשה, ממנה התפתחה...
זה מוזיקה שחורה.
נשאבתי כן. בדרך כזו או אחרת ליותר לבלוז, השורשי. את דוב הכרתי בנסיבות שהיה לי פעם הרכב שעשה קאברים של אריק קלפטון, עשה מחווה, מופע מחווה לאריק קלפטון, קראו להרכב הזה קלפטון מניה.
נחמד.
והופענו בכל מיני קורות, ודוב היה סולן של ההרכב. אני הייתי גיטריסט בהרכב, היו 5 או 6 חברים שם, כולל זמרת ליווי, ודוב היה סולן, ומשם הכרתי את דוב. ואחר כך, באופן טבעי, המשכנו להרכב הזה שכרגע אנחנו מנגנים בו.
רציתי לשאול אותך, דוב, אוקיי, ניגנת בלהקות, ניגנת בהרכבים שונים, מה קרה שפתאום עכשיו, בנקודת הזמן הזו, זה הזמן הנכון בשבילך לעשות פרויקט שהוא סולו? מה גרם לך לסטות לכיוון הזה?
רציתי גיוון, רציתי גם לא לעשות את אותו דבר שהרבה אנשים אחרים עושים, אבל גם לא לעשות את אותו דבר שאני כבר עשיתי כמה פעמים. והיה לי הרכב שהוא היה מצוין, אבל הוא, הבנתי שיש לו דבר מסוים שעושה צבע מסוים שהוא מביא, וזה מה שהוא עושה. ואני רציתי קצת להתפרס ולהתגוון, ואני חושב ש... קצת מוקדם לדבר, כי האלבום עוד לא יצא, אבל באלבום שיצא יש פה באמת הרבה סגנונות שונים.
זו בדיוק השאלה הבאה שלי, אם זה הכל הולך להיות בלוז באלבום, או שיהיו סגנונות שונים? זו בדיוק השאלה שרציתי לשאול.
הוא ברובו, הוא סגנונות, המילה בלוז, קצת כמו המילה ג'אז, מכילה בתוכה הרבה מאוד תתי סגנונות. יש סוגי בלוז שהם שונים אחד מהשני מאוד מאוד. אז הוא מכיל הרבה מאוד סגנונות בלוז שונים. אני... יש בו שיר קאנטרי אחד, ואפילו הפתעתי את עצמי.
יש שיקגו בלוז, יש ניו אורלינס בלוז, נכון?
כן, אני
בעיקר... מה ההבדלים? אתה יכול ככה לעשות לנו איזה שיעור קצרצר?
בתולדות הבלוז.
אם זה תולדות, אז בתולדות.
כן, השיקגו בלוז, הבלוז באופן כללי, כמו שאמרת, זה באמת מוזיקה שחורה. מוזיקה שחורה זה תולדה של המפגש של האנשים שהובאו בכפייה מאפריקה לעבדות באמריקה. זה לא מוזיקה אפריקאית, אבל המסורת המוזיקלית שהם הביאו מאפריקה התנגשה במוזיקה האירופאית שהיא פגשה בצפון אמריקה, והמפגש הזה הוליד את הבלוז, ובעיקר בדרום ארצות הברית, במקומות הכפריים שהיו כל האנשים השחורים האלה, ו... בעיקר במיסיסיפי, כי שם היה ריכוז מאוד גדול של אוכלוסייה שחורה שעסקה בחקלאות, בקטיף קוטנה. עכשיו, במיסיסיפי נוצר סגנון מסוים של בלוז, ו...
יש דרך להדגים את זה, או שאני מגזימה בבקשה שלי?
קודם כל, מה שניגענו קודם, זה מיסיסיפי בלוז, אבל הנה, יאיר...
אגב, דלטה ומיסיסיפי בלוז זה אותו דבר. זה גם... Thank you.
looked around for my shoes. Don't you know I had that mean old walking blues. And I woke up this morning, looked around for my shoes. Don't you know I had them mean old walking blues. זה היה בית משיר של רוברט ג'ונסון, שהיה אולי הכי מפורסם בסטייל הזה של מיסיסיפי בלוז, כן, מיסיסיפי דלטה בלוז, מהדלטה של נער המיסיסיפי. מה שקרה אחרי זה, זה שבשנות ה-40 בעיקר, סוף שנות ה-30, הייתה הגירה עצומה של אנשים שחורים מהדרום לערים הגדולות בצפון, בעיקר לשיקגו, אבל גם לדיטרויט, סנט לואיס, קליבלנד, מקומות כאלה. והאנשים האלה הגיעו לערים הגדולות, הם באו מהכפר, הם הביאו את המוזיקה שלהם.
אבל עשו לה שינוי, שדרוג או איזשהו שינוי. היא הפכה להיות שיקגו בלוז.
בשדות במיסיסיפי אתה יכול לנגן גיטרה כזאת ושמעו אותך מקילומטרים, כי לא היה כבישים ולא היה שום דבר. הגיעו לשיקגו, היו רכבות, היו אוטובוסים, היו הכל, היה רעש.
אומר גיל שהיא חשמלית יותר, אני שומע.
המוזיקה התחשמלה.
בדיוק. אז הם התחילו להשתמש בגיטרות חשמליות, התחילו להשתמש במיקרופונים כדי להתגבר על הרעש. והוסיפו לזה, ואז עם כל הרעש הזה הביאו גם מתופפים, והוסיפו לזה קצב. ואז השיקגו בלוז...
זה מעניין.
השיקגו בלוז זה בעצם פיתוח של המיסיסיפי בלוז. בעצם זה מה שהאנשים עשו כשהם הגיעו לעיר הגדולה.
את יודעת, הדבר היחידי שאני יודע, שמה שהיה עכשיו לא מקובל.
מה היה עכשיו?
הטעימה הקטנה הזאת?
כן.
ממש לא מקובלת.
אתה רוצה גדולה?
בוודאי.
אוקיי.
איזה שאלה, כאילו, עד שנכנסתי לקצב והתחלתי לזוז, הוא כבר עשה לי את האקור ציום, אז מה עשינו בזה?
אז יאללה, מה תנגנו לנו עוד?
מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה שיר של ג'ימי ריד, שאחד הזמרי בלוז הגדולים בשיקגו, כתב הרבה לעיתי בלוז, והשיר הזה, בדרך כלל בהופעות אנחנו מקדישים אותו ליאיר, כי הוא היחיד בלהקה שיש לו עבודה, אז אנחנו...
לא, למה? יש עוד אחד עם עבודה, לא?
עבודה מסודרת, הוא מתכוון ביום.
עבודה מסודרת.
כן, הוא היחיד שדופק כרטיס.
9-5, מה
ש...
השיר הזה נקרא, השיר הזה הוא של ג'ימי ריד, והוא נקרא Big Boss Man. Thank you.
I'm gonna get me a boss man, one that's gonna treat me right. We're gonna drink whiskey in the daytime, we're gonna play the blues at night. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, no, you just tall, that's all. Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, no, you just tall, that's all.
וואו, בראבו.
ממש.
ממש.
האמת, אף פעם לא חשבתי שאני יכול ליהנות ככה ממוזיקה הזו, אבל אתה עושה את זה.
כן. העניין, אני אגיד לך
משהו. עכשיו אנחנו נשמע.
הרבה פעמים אנשים, לצערי, בלוז זה מילה שאולי יש לה את היחסי ציבור הכי גרועים בתולדות המוזיקה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שומעים את המילה הזאת, והם אוטומטית חושבים שהם הולכים לקבל משהו מדכא. ואז אנשים באים ואומרים, לא, אני לא אוהב את הדברים המדכאים האלה. ואז הם באים להופעות ומופתעים. כי ההופעה היא לא מוזיקה דיכאון. זה הרבה מאוד שירים שמחים, זה הרבה מאוד דברים שאפשר
לרקוד בהם. השאלה היא גם מה אתה שר בהופעה.
כי הבלוז זה לא מוזיקה עצובה. זו מוזיקה שנכתבה על ידי אנשים שקשה להם כדי לדבר על הצרות שלהם.
כאילו מוזיקת נשמה.
אבל אפרופו מה שאתה אומר, אז אתה קורא לאלבום החדש שלך בלו סול.
בלו סול, כן.
שזה נפש, מה?
נפש
עצובה? נוגה? נוגה נגיד?
משהו כזה, נפש.
בלו זה כחול.
אז הוא לא כל כך שמח.
תראי, אבל זהו, שהמוזיקה הזאת היא לא נועדה, היא לא מוזיקה עצובה, היא מוזיקה שנועדה להתמודד עם החיים שהם קשים לפעמים.
דרך להתמודד, דרך המוזיקה.
יש בזה המון הומור והמון אירוניה והמון כיף.
אפילו שמחה אפשר להגיד.
כן, הרבה שמחה.
תגידו לי, יש לכם, או יש לך איזשהו, עוד איזושהי סנונית מהאלבום החדש, שאתם בסגנון אולי אחר שאתם רוצים לנגן לנו?
כן, אנחנו נגן שיר שעכשיו הקלטנו לפני שבוע, בעצם היינו באולפן והקלטנו את השיר הזה, שהוא נקרא,
שזה יהיה בעצם הסינגל השני?
אולי, עוד לא
יחלט. אולי, עוד לא יחלט.
יכול להיות, כי אני אוהב אותו. אבל זה שיר שנקרא Make It Count, זה שיר שכתבתי לא מזמן והקלטנו אותו. Been to the mountain top and seen the promised land. And time and again, the gods laughed at my plans. You might knock me down, but don't ever think that I'm out. Shame on me. Grinning in my face, thinking that I can't see. Karma is a nasty witch, she don't fool around. Everything I do, I'm gonna make it count. this will last. The scores are forgotten and lost in the music past. Chapter for the book. That's what it's all about.
What it's all about.
You gotta get the story right. America. When God created time, He sure made a lot.
Sure made a lot.
I'm gonna use all of mine to take my best shine.
זה עושה חשק לעוד, וההצטרפות של שניכם אחר כך תוך כדי, זה היה בכלל מדהים. בוא נגיד ככה, כשיוצא הדיסק, אתה מיד מודיע לי.
מיד
מודיע לי, אני שוקל תוך כדי שאתה שר, אני אומר לעצמי, ואני עושה איזה שעה ספיישל של שירים שלך, ככה ללילה, זה יכול להיות דבר טוב.
אני רשמתי.
מאוד 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 יפה. יאיר, אתה הצטרפת לחבורה?
אני המון שנים בבלוז, גדלתי בבית אמריקאי, אנגלוסקסי, יש לי תקליטים של אבא שלי מכל התקופה ההיא. הרבה שנים הייתי קהל של דוב, ראיתי אותו במנוף אופט, וחבר משותף הכיר בינינו, וככה התגלגלנו.
עכשיו, מבחינת חזרות, יש הופעות, אז צריכים לעשות חזרות, איפה עושים, איך מסתדרים, אני מתאר לעצמי שאתם עם משפחות, לא?
כן, מה שיפה בפורמט הזה של שתי גיטרות אקוסטיות, שלא צריך הרבה, כאילו מספיק להיפגש אצל מישהו בבית.
אפשר לשבת בסלון.
כן, המשפחה שלי מאוד נהנית שאנחנו עושים חזרות.
כן.
אז אני יכול להציע רעיון? אני גר באריאל, יש לי גינה, אתם מוזמנים לעשות אצלי חזרה. והאוכל על חשבוני.
אני הבאה בתור, אני הבאה בתור.
האוכל על חשבוני,
אמרת את מילת הכסף.
אני עושה לכם.
גם לי יש גינה.
אבל ככה, שלא תגידו שלא יצא.
יאיר נוהג, אז אפשר להוציא גם את הוויסקי.
לא חשוב, תגיעו לפה, ואנחנו גם, יאללה, גם הוויסקי עלה, יש לי בקבוק מיוחד, שאני כל פעם אומר, איזה מאורה, אני אפתח אותו, ואני כל פעם שוכח. אז עכשיו זה הזדמנות.
אפרופו משפחות, ב-I'm Gone, שבעצם בגללו או בזכותו התכנסנו כאן מלכתחילה, שרה איתך הבת שלך.
נכון, הבת שלי.
בוא ספר לנו.
הבת שלי...
הוא ברח לאשתו ביום החתונה, מה שנקרא, אז הוא לקח גם את הבת.
אתה מבין?
כאילו, אין לו גבול לבחור.
כן, אין גבולות, אתה מבין. היא מאוד מוכשרת, הבת שלי.
בת כמה היא?
היא עכשיו בת 23. והיא... היא עוסקת במוזיקה לפעמים ולפעמים לא, אבל, אבל יש לה קול, היא למדה פיתוח קול כשהייתה בתיכון, נגנה בכמה להקות, ויש לה באמת קול מאוד מרשים. היא מצטרפת בשיר הזה בשירה, ויש לי עוד שיר באלבום שהיא גם תתארח פה.
בוא ניתן לה קרדיט, נעמי ג'ו המר?
כן, נכון.
איך אתם קוראים לה? נעמי?
כן, נעמי ג'ו, לפעמים ג'ו.
מעניין.
ג'ו נשמע מעניין. אתה יודע, אנחנו לפני סיום. 8 דקות.
כבר?
שמונה דקות.
כן, כן.
מנטסק שנהנים.
לגמרי, וקצת, כל מיני מרוצים ליצור איתכם קשר, אז איך עושים?
אז קודם כל אפשר תמיד לעקוב, יש לי אתר dovhammer.com, מאוד קל לזכור, ותמיד ההופעות שם, אבל גם בפייסבוק יש דף אומן, dovhammer, blues artist, ואנחנו כל הזמן משתדלים להופיע כמה שאפשר ברחבי הארץ.
תראה, שתי מאזינים כבר יש לך. אני ברות.
מצוין.
ברותי, ואני רוצה לדעת הופעות.
אוקיי, קודם כל אנחנו בשבוע הבא, ביום שישי אנחנו מופיעים בחיפה.
לא, רחוק לי חיפה. תבוא אליי.
איך ירושלים?
ברודאו פעם.
לא. תבוא לאיזו המרכז.
אריאל ירושלים זה לא כזה רחוק.
אריאל ירושלים רק זורקים אבנים בדרך. כאילו, אז עוד פעם, אני אסע לחיפה יותר קל.
אז ההופעה הקרובה...
האמת היא שבזמן הקרוב אנחנו קצת פחות במרכז הארץ, אנחנו בשישי הבא בחיפה, ובסוף שבוע אחרי זה בשישי בטבריה, ואחר כך בירושלים.
טבריה מתעוררת לחיים.
כן, טבריה...
טבריה נשמע לי טוב. מתי בטבריה?
ביום שישי ה... עוד שבועיים.
עוד שבועיים.
ביום שישי בעוד שבועיים אנחנו נגנים שם בבר של המלון הסקוטי.
אז אני מציע ש...
וואו, כן. זה מקום יתחברו, יפה להופיע.
יתחברו לפייסבוק ויראו שם את כל ההופעות.
אבל יש לי עוד דבר שגם כן. חשוב לומר, כי דיברנו הרבה על מפוחיות.
זה ב-12 לחודש דרך אגב.
ב-12 אנחנו באפריל, בטבריה. וב-14, ביום ראשון ה-14 באפריל, דווקא בתל אביב, אני מקיים סדנת לימוד מפוחית, ביחד עם עוד שני נגני מפוחית מצוינים, אופיר ונטורה ורועי ריק, ואנחנו...
איפה אתם עושים את זה?
זה במקום ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, שנקרא הנסיך, פאב הנסיך.
וזה... ומה זה נקרא סדנת מפוחיות? למי זה מיועד?
זה מיועד, האמת היא שכרגע אנחנו מייעדים את זה גם לכל... גם למתחילים וגם למתקדמים, זאת אומרת, לנגנים שכבר מנגנים.
זאת אומרת, אני יכולה לקנות לעצמי מפוחית ולהגיע? כן,
ותבואי, ואנחנו נגלה לך את כל סודות ה...
יש לי אחת מפלסטיק קטנה כזאת בבית, אני יכולה לבוא איתה?
נשאר ולבוא, תנסי.
אז
ב-14 באפריל, סדנת לימוד מפוחית לכל מי שהתעניין ורוצה להפיק מזה כמה צלילים.
זה מעניין.
ונמשיך ב... אנחנו, כן, אנחנו... נהיה גם ברחובות ב-29 באפריל, זה עוד קצת זמן, אבל יש פסח באמצע.
כן, אז בין לבין. אז תשמעו, השעה שלנו הסתיימה למעשה, מיד אחרינו התוכנית Wave from Holland עם פיטר קוק, שמשדר אלינו מהולנד, אנחנו נחבר אותו מכאן, אבל אנחנו ננצל את החמש דקות האחרונות, קודם כל להגיד לך יאיר תודה, לך גיל תודה, לך דוב.
תודה רבה.
תודה שחשפת אותנו למוזיקה היפה הזאת,
מאוד יפה.
לנגינה המדהימה והמפוחית.
תודה לכם שוקי ורותי ושוקי על האירוח.
השתדלנו,
אני מאוד נהניתי, אני חייבת להגיד שזאת עבודה מהנה.
אז ארבע דקות, עוד שיר.
מה תנגנו לנו?
ארבע דקות עד ש...
אנחנו ניתן לכם עוד הצצה קטנה לאלבום.
הנה, הוא החליף מפוחית גם.
איך אתה בוחר את המפוחית? למה אתה בוחר דווקא?
אני בכוונה מסדר אותם שאני יודע איפה כל
אחד. אוקיי, הבנתי.
כן, זהו, כי הוא כל הזמן התחיל רק בראשונה. עכשיו פתאום קדמנו קצת. אני מעניין לדעת מה זה הכתום. אבל לא נורא, זה אחרי השידור תקנו, אנחנו נשמע.
אז אנחנו נגן שיר...
3 דקות נשאר לנו.
נגן אותו בקצב כפול.
כן, 3 דקות עד לתוכנית הבאה.
Tear it down. You know I'm leaving, baby. Won't be coming back. Can't stand the way you treat me. I can't take the way you act. You thought I was your fool.
times. If I was way back when, gonna tear it down now, start all over again. Don't hate you, baby. You know I wish you well. Why we never made it, you know I just can't tell. I heard your job too many times. I ain't listening no more. As I'm walking out the door, I ain't looking back now. I got no regrets. Gonna tear it down now, start all over again.
טוב, זהו, על רקע הנגינה שברקע. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה, תודה רבה לכם חברים, תודה רבה לדוב המר, שווה בהחלט להגיע לכל הופעה. תודה רבה לך רותי שהיית איתנו.
תודה רבה לך שוקי שהיית איתנו.
כמו שאמרנו, מיד אחרינו, Way from Holland.
מאחלים סוף שבוע כיפי, נעים, רגוע. ובעיקר שקט ורגוע.
כן, ואי אפשר, קשה להיפרד מהמוזיקה הזאת.
ונשתמע בשבוע הבא, במי בסול, יום חמישי בשש.
תיכנסו לפייסבוק של דוב המר, תעשו לייק ותזמינו הופעה, תקחו הופעה, זה שווה, זה שווה, זה שווה.